כן, אנחנו עדיין בבוקר טוב, אנחנו בתיאור החלום. אז ראינו סולם שרגליו מוצבו ארצה וראשו בשמיים. בפסוק י"ג, והנה אדוני ניצב עליו ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. והוא רואה את זה בחלום, והנה השם ניצב עליו. מה זאת אומרת ניצב עליו? אז רש"י אומר מילה אחת, ניצב עליו לשומרו. דהיינו, הוא הולך כרגע לגלות, לחורן. ואדם שהולך למקומות כאלה, הוא צריך שמירה. מי שומר על יעקב? מי שומר על יעקב? איך שומר ראש? שומר ראש. האמת היא שזה כל ההיסטוריה שלנו. אלוקים שומר עליהם. עם כל הצרות וכל הבעיות וכל הסיבוכים. עם ישראל חי. כן או לא? עם ישראל חי ברוך השם. שומר. השם ניצב. זאת אומרת, ניצב זה לא רק עבר. ניצב זה בהווה, מתמשך. כל הזמן. השם ניצב עלינו כל הזמן, השם נשמור עלינו. כן, ויום אלוקי יצחק. יש כלל גדול, לא קוראים אלוקים על שם אדם שהוא עדיין חי. ויצחק עדיין חי כשהוא הלך בחלום. יצחק שלח אותו לחורן, אז הוא עדיין חי. אז רש"י אומר, איך אפשר להגיד אלוקי יצחק עדיין חי? אף על פי שלא מצינו במקרא, שייחד הקדוש ברוך הוא שמו על הצדיקים בחייהם, אלא רק אחרי חיימותם, אז אומרים, או, זה היה אלוקי, זה היה... כי אדם בחיים שלו יכול להשתנות גם. יכול להיות פעם, יכול להיות עד יום מותך, אל תאמין בעצמך. אז איך אפשר לקרוא ששם השם מתגלה דרך אדם שהוא עדיין חי, שדבר משתנה? אז איך הוא קורא לו אלוקי יצחק? לכתוב אלוקי פלוני משום שנאמר אין בקדושיו לא יאמין. בקדושיו לא יאמין. זאת אומרת, אנחנו בשר ודם, אנחנו יצור משתנה. משתנה לטובה, גם יכולים להשתנות לרעה, חס ושלום. אדם לא צריך לתת אמון במישהו שהוא משתנה כל הזמן. פעם ככה, פעם ככה, פעם עשר, פעם בעשר. אבל כאן כן ייחד שמו על יצחק. למה? לפי שקעו עיניו וקלו בבית, והרי הוא כמת, יש שרה פסק ממנו. אדם שהוא עיוור, הוא כבר לא זז מהבית, לא יכול לצאת. יש שרה כבר נגמר לו, אז הוא אומר, הסיכוי שאדם כזה כבר ישתנה, הוא שואף לאפס. אז לכן קורא לו, שוכב עליה, כתוב את הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה לזרעך. מה זה שוכב עליה? קיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחתיו. רמז לו שתהיה נוכל להיכבש לבניו כארבע אמות, שזה מקומו של אדם. הפשט בפסוק שוכב עליה. אומר, תראו לכם, אתם שוכבים על הארץ באיזה מקום, ואומרים לך, כל מה שאתה תקבל זה החלקת ארץ שאתה שוכב עליה. איזה גודל זה? דלת אמות.
זה כאילו קבר.
אה?
זה באמת
כמו קבר.
של קבר.
מה, זה הברכה שאתה מברך אותו? הארץ שאתה שוכב עליה זה מקום, זה הארץ שלך. בא רש"י, אומר כאן דבר גדול מאוד. הוא קיפל את כל ארץ ישראל. מה את אומרת קיפל? אז ראיתי פירוש יפה על דבר הזה שהוא אומר, זה כמו שאתה לוקח מפה של כל הארץ, מפה של כל העולם, זה לא משנה. ואתה, היא גדולה, אבל אתה מתחיל לקפל אותה, לקפל, 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 לקפל. בסוף מכל המפה הזאת נשאר לך חתיכת נייר כזה, הכל מקופל בתוך. ואז הוא אומר, עכשיו אתה שוכב על כל הארץ. לא על מקום דלת אמות לדלת אמות, אלא אתה שוכב על כל הארץ כולה, כל ארץ ישראל כולה. זה אמרתי באחד השיעורים כאן, לצופות הזרות, זה הרעיון הזה הוא רעיון למחשב. מי שמכיר מחשב יודע שם ג'וקים. אתם יודעים מה זה ג'וקים? זה מין... שדבר כזה קטן מכיל כל כך הרבה אינפורמציה, מידע. אתה היום לוקח מחשב, אתה מוציא אין סוף של דם, כל כולו כאלה, לפעמים מזערי כזה, איך יכול להיות? אלא הם למדו את פרשת השבוע, מי שמציא את המחשב. הספר נסביר לי, זה מישהו שהוא מבין בהייטק, אומר לי שלוקחים כמו נייר, שמקפלים אותו, מקפלים אותו, מקפלים אותו, מקפלים אותו, מקפלים אותו, אבל כאן זה כבר הייטק, זאת אומרת, טכנולוגיה גבוהה, שעושים את זה בצורה כל כך מזערית וכל כך כפולה, ככה שאתה יכול באותו פיסת חלקיק של משהו להצפין אינפורמציה אינסופית כמעט. כנראה איזה יהודי אחד למד כאן בפרשת שבוע על רש"י, שהוא קיפל את כל ארץ ישראל תחתיו. טוב, אנחנו בתענית, פרק ד', משנה ח', בבקשה. עוד המשנה האחרונה, היום עושים סיום. משנה ח', פרק ד', משנה ח'. אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן, שאולים, כלי לבן זה בגדים לבנים, שלא לבייש את מי שאין לו. מה הפשט כאן? הוא אומר, הימים הכי טובים היה כ-15 באב, מה שנקרא היום ט"ו באב, כן, ט"ו באב, 15 באב, ויום הכיפורים. יום הכיפורים זה דבר שיום שקצת עצוב לכאורה. אז למה הוא אומר ימים טובים? בגמרא אמרו טעמים אחדים ליום טוב של 15 באב. כאן יש רשימה שלמה של דברים, הגמרא מביאה המייחד את כל הדברים האלה לאחדות, יחד. אם זה נישואים, אומרים בט"ו באב, מתחתנים, אם זה רשימה שלמה, אני אקרא את זה במהירות, מהם הדברים שמאחדים? א', הוא יום שאותרו שבטים לעבור זה בזה אחרי שעשו חרם על בנימין. וכן בתורה כתוב, וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל, לאחד משפחות מטה אביה ותהיה לאישה. למען ישוב בני ישראל, איש נחלת אבותיו. ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר. כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל. עמדו חכמים והתירו דבר ל-15 באב, שדרשו, זה הדבר שציווה השם, לבנות שלופחד. דבר זה לא היה נוהג, אלא בדור זה שבנות שלופחד. כן, זה דבר אחד. דבר אחד הוא אומר, מה שהיה, כמו היום למשל, היום תמיד היה פעם ככה, היום זה לא קרה. אשכנזי מתחתן עם אשכנזי, מרוקאי עם מרוקאית. היום בציבור החרדי זה ככה, חסיד חב"ד התחתן עם מי? חב"דניקי, אבל לא עם ליטאי, חס ושלום. זה לא, בציבור השמרני זה ככה, כל אחד מתחתן עם החוג שלו. זה מגביל את החתונות, נכון? אתה רוצה להתחתן. אז ככה היה פעם. פעם היו השבטים מתחתנים אחד עם השני. אתה משבט יהודה, אתה לא יכול להתחתן מישהו משבט אפרים. אבל אני רוצה אותה, היא משבט אפרים, מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה יעשה אדם שהוא משבט יהודה והוא רוצה להתחתן מישהו משבט דן או משבט אפרים? אז בהתחלה זה לא היה. אחר גם מצאו יותר חכמים, אמרו בנות לופחת, רק אצל בנות לופחת שלא היה לו בנים, אצלו נאמר שהתחתנו בתוך השבט, שהנחלה לא תעבור לשבט אחר. אבל לדורות הבאים, כל אחד יכול להתחתן עם כל אחד. אצלנו במשפחה, הילדים שלי, מתחתנים כל מיני בנות או בנים. יש לי בת מתחתנה עם מרוקאי, למרות שאנחנו אשכנזים, מה יש? איזה מותק של ילדים. ואותו דבר יש לי בן שהתחתן עם מרוקאי. כן. ושני בנים שהתחתנו עם מרוקאי. מה יש? זה טוב או לא טוב? מה אתה אומר? מצוין. למרות שכשתי... אין בעיות. זה שמחה גדולה בישראל, שאתה יכול להתחתן עם כל אחד. ולא אומרים לך, עם השבט הזה אל תתחתן. עד היום יש כאלה שמרנים שהם לא, לא, לא מרוצים מסוג גלויות הזה, לצערי הרב. אבל מצד האמת צריך להתחתן עם, בתוך עם ישראל. זה הייתה יום שמחה. זה היה בט"ו באב שתראו. לכן הייתה שמחה. דבר שני, הוא אומר, יום שאותר שבט בנימין לבוא בקהל, יום שקלו בו מתי, זה גימל, שאז פילגש בגבעה, החרימו את שבט בנימין שלא התחתנו איתם, ביום הזה התירו. ג' יום שקלו בו מתי מדבר, שכן מובא הברייתא כל 40 שנה שהוא במדבר, כל ערב תשעה באב, היה משה רבנו מעביר כרוז בכל המחנה, צאו לחפור, והיו יוצאים וחופרים להם קברים ולנים בהם. למחר היה כרוז יוצא ומחריז, ייבדלו חיים מן המתים, והיו עומדים ומוצאים עצמם חסרים 15,000. בשנת 40 האחרונה עשו כן, ועמדו ומצאו עצמם כולם חיים. אמרו שמה טעינו בחשבון החודש, חזרו ושכבו בקבריהם עד ליל 15 באב. כיוון שראו שנתמלה הלבנה ולא מת אחד מהם, ידעו שחשבון החודש מכוון כבר בטלה גזרת מתי מדבר. ועמדו ועשו יום טוב. מעניין, אז היה דבר משונה כזה. כל תשעה באב, כל אחד חפר לו כמו בצבא, שוחה, שוחה זה החייל, חפר לחפירה כזה. כולם היו שוכבים בקבר, כל אחד הקבר בקבר. קמים אחרי תשעה באב, יאללה, יקום! מי קם? מי שקם, חי, מי שלא קם, מת. מה היה צריך לעשות? רק לקבור אותו, זה היה כבר לשפוך עליו עפר, הוא היה קבור. ביום הזה, בט"ו באב, אני אומר, בתשעה באחד יום ראו יום אחד שכולם חיים. אמרו, רגע, אולי פסקה הגזרה של מתי מדבר. ובתשעה באב בדקו וראו, באמת פסקה תהיה. אז זה עשו יום, יום של שמחה גדולה. הדבר הבא, יום שביטל הושע בן אלה פרוזדאות, שומרים, היום קוראים לזה, מי שנוסע היום ביהודה ושומרון, אז במעבר לירושלים יש מה שנקרא מחסומים, קוראים לזה. זה, מחסומים זה פרוזדאות, פרוזדאות. אז מה עשה ירובעם בן נבט? הוא ראה, הוא חילק את העם לשני חלקים. הוא לא רצה שיעלו לירושלים, למה הוא פחד שיעזבו אותו? אז הוא עשה מחסומים, הוא אומר, אני היה אסר עליהם לעלות לירושלים. אבל הושע בן אלה, הוא ביטל את המחסומים האלה. שהושיב ירובעם בן נבט על הדרכים, שלא יעלו ישראל לארץ. זה היום שמחה גדולה. גם שיבטלו את המחסומים היום ביציאות לירושלים, הכניסות לירושלים, תהיה שמחה עצומה. שאלתי למה? שידעו, ירושלים עתידה להתפשט על כל הארץ. פתאום חוסמים אותנו כאן, מה זה? מה פתאום, מה קרה? כשיחסימו את הערבים, מה יחסימו אותנו? מסביב לכל כפר, יחסימו מחסום. למה אנחנו צריכים לפחד? הגיע הזמן שנפסיק לפחד, נכון? בכלל, מי צריך מחסומים? לא יהודים, לא ערבים. יחיו בשלום, איש תחת גפנו ותחת עינתו. תהיה יום שמחה לעם ישראל. זה מה שהוא אומר, ביטלו את המחסומים, הייתה שמחה גדולה. היי, יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. ואב, יום שפסקו מלכרות עצים במערכה. הרוגי ביתר לקבורה, היא הייתה עיר גדולה ביתר, והעיר הזאת נחרבה ונהרגו הרבה אנשים. אתמול היה יום הורים, מי שמכיר את עינון, הוא לא נמצא כאן כרגע. אבא שלו היה... יחד עם רחון מאיר, הוא היה אבא של עינון, תימני, שהוא עומד כאן, מפעל דק כזה כזה, קוראים לו עינון. אז אבא שלו היה ממקימי ביתר, העיר ביתר. אבל מי הקים את העיר ביתר? מכון מאיר. אז אבא שלו היה מגרין הראשון שהקים ביתר. אתמול באספת הורים הוא הזכיר לי. אני באתי לביתר וגרתי באוהל שם, בחורף. גרנו שם בתנאים, התלמידים גרו תנאים לא תנאים. ומהמעל הזה קמה עיר ביתר בסוף. עיר יפה, יפהפיה. אתה לא יודע איפה ביתר. מי רוצה לקראת אותו לטיון? לא שמעת על ביתר אף פעם? טוב, אני אספר לכם סיפור, אני כבר... פעם למד כאן תלמיד שבעל תשובה, ויום אחד נסענו את הלילה לחתונה, אז הוא הזמין אותנו אליו הבית. באתי הביתה, אבא שלו, קראו לו ג'ו, זכרונו לברכה, מושתה כבר. הוא היה מהנדס באל על, מהנדס אווירי כזה באל על. אז כשנכנסתי אליו, הוא אומר, בוא, אני רוצה להראות לך משהו. הוא אומר, אני ביתרי, ביתרי זה, היום קוראים לביתרי, זה אוהד ביתר ירושלים. אבל פעם היה תנועה כזאת, תנועה כזאת, אני יודע, התנועה פוליטית אפילו, נקראת ביתר, חירות קראו לזה ביתר. אז הוא אומר, אני ביתרי, ויש לי חלום. מה החלום שלך, אנג'ל? לבנות עיר על שם ביתר במקום שהיה ביתר פעם. יש היום כפר ערבי, קוראים לזה בתיר, בתיר. במקום הזה. מה? הרבה אנשים חלומות. מי אין לו חלומות? אבל לא רק חלמתי, אני גם עשיתי מפות. הזמין ארכיטקט ערים כזה, מסרטט את העיר ביתר לפי החזון שלו, ופתח לי מגירה. אפשר לנו רואה מפות, ברכב מסחרי, רחובות, כבישים, הכל, הכל מתוכנן. אתה אמרת, הרבה שיגונות יש בעולם, גם זה שיגון. אחרי כמה זמן, אני כאן עומד במכון, אומרים לי, מישהו מחכה לך למה אתה רוצה לדבר איתך. אני באפלן רואה את אבא של, קוראים לו אהוד, תמיד אני קורא לו אהוד. אבא שלו בא לבקר. הוא אומר, אני באתי בקשר, אומר, אתה זוכר שהראית לך את המפות שם וזה? אז זהו, יש לי חבר, היום שר הביטחון, קוראים לו ארנס, משה ארנס. חבר שלי, אני העליתי לו את הרעיון להקים עיר בביתר, הוא אומר, אני בעד זה. הוא אומר, אם תמיד קבוצה של חבר'ה על אחת הגבעות, אני אדאג לכך שיסלו לשם כביש ונעזור לכם. אז עכשיו הוא אומר, זהו, אתה יכול לעזור לי להביא בחורים למקום הזה? זה היה לפני ל"ג בעומר בדיוק. לפני ל"ג בעומר. אנחנו נוהגים, היינו בל"ג בעומר ללכת לטיול. אז אמרתי, חבר'ה, לאן נלך הפעם? טוב, נלך לבתיר, לבתיר זה הכפר הזה. אז אפשר היה, היום כבר זה כבר בלתי אפשרי. אז באמת הלכנו ברגל, מהדסה עד לביתר, הכפר, בתיר, הכפר הערבי. אחרי הכפר הזה הלכנו קצת הלאה, הייתה שם איזה גבעה, משהו כזה, התמקמנו שם, אמרנו, חבר'ה, מכאן לא זוזים. זהו. אבל ירד הלילה, אז הביאו אוהלים כאלה של פיקניקים. יש כאלה אוהלים כאלה. שמו אוהלים ופיקניקים, נרדמו את זה. היו שם 30-40 חבר'ה ככה, ישבנו שם בגבעה, במשך שנה וחצי. שנה וחצי באוהלים. הרב רענן, הוא הבן שלי, שם היה לה בר מצווה במקום הזה, שם את הבר מצווה. ואחר כך באו הממשלה, אמרו, אנחנו רוצים להקים כאן עיר. הקימו את העיר הזה ביתר. אבא שלי נון, הוא היה אחד מהראשונים האלה, בואו, הזכיר לי, מה אומר כאן, הרוגי ביתר.
זה ביתר אלית?
כן, ביתר אלית.
אה, יופי.
ביתר אלית הוקמה על ידי קומץ תלמידים של מחמי. אף אחד לא יודע מזה, לא? ופתאום בא שר השיכון, אומר, יאללה, כאן נקים. בדיוק על המפות האלה שלו. כשסוף מעשה במחשבה תחילה, זה לא הולך לאיבוד. והבן שלו, הוא נפטר, קוראים לו ג'ו רוזנברג. הבן שלו, רוזנברג, אהוד, הוא גר שם היום בעיר הזאת, בביתר. וכאן הוא מדבר, כשנתנו את הרוגי ביתר לקבורה, אז עשו יום טוב. זה היה 200 בטובע, גם בטובע. פסקו מכרות עצים למערכה, מפני שכבר תשש כוחה של חמה, ואין העצים מתייבשים יפה, ומתוך כך חשושים שמה יש בהם תולעים. כל עת שיש בו תולעה, תפסו למערכה. כיוון שנגמרה רק היום הזה מלאכת השם, שעשו יום טוב. כדרך שעושים, סעודה בסיום של תורה. כן. זה לגבי ט"ו באב. מדוע ט"ו באב? למה ביום כיפורים עושים שמחה? לפי שהוא יום סליחה ומחילה. איפה שיש סליחה ומחילה, שם יש שמחה. לכן עושים שמחה ביום הכיפורים. וכן לפני שהוא יום שניתנו בו הלוחות האחרונות, כן, ביום כיפורים נתנה פעם שנייה התורה, שכן, וכאן מתאר את כל הדברים האלה. מה היו עושים בימים האלה? שבהם בנות ירושלים, יש גורסים בנות ישראל, יוצאות בכלי לבן שאולין, אפילו אלו שהיו להם בגדי לבן משלהן, היו שואלות מחברותיהם ולובשות. יש בעיה עם בגדים, אנחנו גברים לא שמים לב לדבר הזה. אבל אישה שהיא מתלבשת, היא גם מסתכלת על החברה שלה תמיד. אף פעם היא לא רוצה לבוש מה שהיא לא רוצה. למה? כמו פרח, היא רוצה צבע מיוחד. אני לא יודע, זה פסיכולוגיה של נשים. אף פעם לא ילבשו, שימו לב. אף פעם לא ילבשו. והיום הזה, ואז מתחילה הקינה כמובן. איזה שמלה יפה. היא ענייה, מסכנה, אין לה שום בגדים, שום דבר. ואז זה יוצר מתח בין הקינה. אבל ט"ו באב, יום הכיפורים, החליפו את הבגדים. זאת אומרת, כולם היו שם בגדים לבנים, והחליפו את הבגדים. זאת אומרת, העשירה נתנה את הבגד שלה לענייה, ענייה לעשירה. ואז המחיצות נפלו, אין כבר קינה, אין שום דבר. שוויון, מה שנקרא. החליפו את הבגדים. אז זה מה שהוא אומר, היו לובשות ומחליפות את הבגדים. שלא לבייש את מי שאין לו. שעניים, לא יש מי שאין לו. זה בחברה מטריאליסטית, חומרנית, הקינה היא חוגגת. זאת אומרת, תגיד לי, אז שואל אותו, תגיד, איזה מכונית יש לך? מודל 1996, משהו. אתה יודע איזה מודל יש. ואז זה מאות אלפי שקלים זורקים, רק שיראה לו שיש לו אוטו יותר יפה. זה ממש מדכא את האנשים. התחרות הזאת. זה מה שהוא אומר כאן, ביום הזה היו... מבטלים את התחרות הזאת, את הקינה הזאת, כל הדברים האלה. אבל אז הם היו יוצאות הבנות במחולות, היו רוקדות. רגע, כל הכלים, הבגדים שעלו מתחת החמותה, תונה תפילה קודם ללבישה, שמא תמים. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. חולות, הכוונה היא רוקדות במעגלים. מה היו אומרות? בחור, היי, שנה עיניך וראה, מה אתה בורא לך? לאישה, איזה אישה אתה רוצה? אל תיתן עיניך בנוי, אל תסתכל על היופי. שתן עיניך במשפחה, בייחוד שלה. כמו שכתוב, שקר אכן ואבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל. הוא אומר, תנו להם פרי הדעה, יעלו באשר עם מעשיה. אז כאן הוא מביא את הגמרא, שהגמרא אומרת שהיו שלושה סוגי נשים. במחולות, יפות, מיוחסות, יפות ומכוערות. ככה זה, שאלו אותי למה, ככה. יש כאלה, יש כאלה. עכשיו, כל אחת הייתה משווקת את עצמה. רוצה שיחטפו אותה. מילא יפות, אלא כולם חוטפים. מה היה מכוערות? מה היה מכוערות? מה הגורל שלהם? מה, לא התחתנו איתם? מה פעם מכוערות? מה אתם אומרים? איך הם ישווקו את עצמם? בוא תראו, הגמרא אומרת. בגמרא מובא ברייתא היפיפיות שבהן היו אומרות, תנו עיניכם ליופי, שאין האישה אלא ליופי. מיוחסות שבהן היו אומרות, תנו עיניכם למשפחה, משפחה מיוחסת, לפי שאין האישה אלא לבנים. מכוערות שבהן, מה היו אומרות? קחו מכחכם לשם שמיים. תעצום את העיניים, אל תסתכל. תגיד, לשם יחוד קודש הבריחו שכינתי, אני הולך להתחתן כי האלוקים מצווה עליי, לא רואה אותה, לא מסתכל עליה. אבל האמת היא, צריך להסתכל על, על הנפש. זה הדבר הכי חשוב. יופי, מה זה יופי? יופי, זה מתחלף כל פעם. לא פעם אדם מתחתן עם אישה שהיא צבועה ככה, איפור וכל הדברים האלה. אחרי החתונה אומרת, זה האישה שאני התחתנתי איתה? לא יכול להיות. היא לא דומה בכלל. יכול לקרוא דבר כזה. יכול לקרוא דבר כזה, נכון? אז זה מה שהוא אומר, אל תתן לה יופי, יופי זה דבר, דבר משתנה. וכן הוא אומר, אתה מסיים כאן פסוק הנדרש ביום הכיפורים, יום שמחה. צאנה אורנה בנו ציון במלך שלמה, והתרה שיתרה לו אמו, ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, ודרשו ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש, שיבנה במהרה ומימינו עם. אדרן הלך מסכת תענית. אורות. אנחנו בישראל ותחייתו. סעיף ב' אני רוצה לחזור על הרעיון שבכל דבר יש הבנה סיבתית והבנה מוסרית רוחנית בכל דבר והוא כאן מרחיב את הדיבור בשתי ההבנות האלה הוא אומר ההבנה המוסרית היא הנשמה של ההבנה הסיבתית. זאת אומרת, כל דבר יש לו סיבה, אבל כל דבר גם יש לו מגמה פנימית, מוסרית בכל דבר. באמצע, אדם שרק חי את הסיבות ולא את המצד הרוחני המוסרי, יש לו העקה, העקה המועקה, לא טוב לו. העקה זו עצמה חידן אל הבית. מכל מקום, עם כל המניעה שיש בתכונת שכלנו לחדור לעומקה של חידת עולם זו, אין זה חוסם לפנינו את הדרך להסתעפות השכלית לכל אותו הבניין הגדול של ההבנה החוקית. אבל בעת אשר אנו עולים במעלה יותר עליונה של חירות נשגבה, אנחנו לא שבועים בסיבתיות, אלא אנחנו מדרגה יותר, מחפשים את הצד המוסרי, הצד הרוחני. אז אנחנו משתחררים מכל אותה המועקה הסיבתית שמגבילה אותנו. או הייתי אומר, ההבנה הסיבתית היא הבנה של מעגל סגור, מעגל סגור, מעגל סגור. לכל דבר יש סיבה וסיבה וסיבה. סיבה מלשון מסובב. כן, הכל. זה מגביל אותנו. ההבנה המוסרית היא מתייחסת לא לחוקים האלה הסיבתיים, אלא למגמה הכללית. שהכל לטובה, הכל לטובה, הכל לטובה. אפילו שיש לך איזה בעיה, הכל לטובה. רגע, רגע, אבל הייתה לך... כן, נכון שהסיבה, כאב שיניים, למה כך וכך. אבל הכל לטובה, נכון? משחרר אותך מהתלות בכאב. כי באמת, האלוקים עשה את זה לטובה. לפעמים אתה רואה את זה בחוץ, לפעמים אתה לא רואה את הטובה שבדבר. לפחות רופא שיניים בוודאי רואה את הטובה. למה הוא מרוויח מזה קשר? אז יש לו כבר, זה הבנה סיבתית, והבנה מוסרית, רוחנית, כן? כל דבר. וכל הבניין החוקי מצטייר לפנינו בתור קשרים מוסריים החוזים זה בזה, שההידוק והעומת שבהם הוא לא פחות חזק ועמית מההבנה הסיבתית, ועוד יותר מחותר באותו של התוכן אשר להבנה הסיבתית. ורקוע הכללי הוא נשגב ונעלה ממנו לאין ארוך. אז אנו עומדים בעולם של חופש. אדם שמבין, שקולט, שבעצם אלוקים עושה את הכל לטובה, הוא משוחרר בנקרא. הוא בעולם של חופש. גם כשיש לו קשיים ויש לו בעיות. איך אומר רבי עקיבא? הכל נידון, נכון, אבל בטוב. הטוב לא הולך לאיבוד. כשהעולם המוסרי מתגלה לפנינו, רומם את העולם החוקי והסיבתי כולו, מושכו אליו, משפיע עליו, ורוב נמצא שהוא כולו טבוע בים של אור חיים זה של החוקים המוסריים שהם הרבה עליונים נשגבים מהחוקים השיבתיים. זה כלל גדול. ההבנה המוסרית, דהיינו את המגמה האלוקית של כל דבר, שבעצם הכל אלוקים עושה לטובה, גם כשיש מידת הדין, גם כשיש כישלונות, היא משחררת את האדם מאיזשהו מעגל סגור שהוא נמצא בה, שלפעמים הוא לא יכול לצאת מנה, של רגשות אשמה, של כל מיני דברים כאלה. זה מובן עד לכאן. אני לא הבנתי, אבל אם אתם הבנתם, אני ממשיך בשביל מחר אם אתה עושה.